הגענו לדף סמך בית עמוד א' בשורה העשירית, אמר רבה, הנותן דינר זהב לאישה, לשמור על דינר זה, ואמר לה, יזרי בו של כסף, הוא אמר לזה של כסף, אז אם הזיקתו, כלומר, הזיקה בדינר זה בידיים, זרקה אותו לים, שרפה אותו וכדומה, משלם את דינר זהב. משום דאמר לה, מה היה ולך, יגבי דאזקתי? הוא יכול להגיד לה, מה יש לך נגד הדינר זה שהזקת אותו? כלומר, אדם שבעצם מזיק בידיים נכסי אחר, הוא חייב לשלם מלוא הנזק, גם אם הוא חשב שהוא מזיק דבר ששוויו פחות מכך. אבל אם פשע בו, אם רק האישה לא שמרה עליו כראוי, והדינר נאבד, משלמת של כסף. כי אמרה, יכולה לטעון, נתירותא דקספא קביל עליי, אני קיבלתי על עצמי שמירה של דינר כסף, כמו שאמרתי שמדובר של כסף, נתירותא דזהב לא קביל עליי, לא קיבלתי על עצמי שמירה של זהב. אם כן, יוצא מדבריו, שאם שומר קיבל על עצמו לשמור על דבר אחד, אבל ניתן לו דבר אחר, הוא לא חייב לשמור כדרגת השמירה שקיבל על עצמו מתחילה. אז אמר הרב מרדכי לרבשי, אתו מדי רבא מתיד, אולי אנחנו למדנו את הדבר, אתם בעצם שונים את הדבר הזה, את הדין הזה משמו של רבא, אנא ממתית פשיטא לן. לנו, אנחנו, הדבר הזה פשוט מברייתא. אם הקדיש חיטין, זה הברייתא שלמדנו בדף הסוף הדף הקודם, חיטין וכיפם בשעורים, אם הקדיש חיטים וכיפם בשעורים, או הקדיש שעורים וכיפם בחיטים, אם בעל שדה לא מנע מאישו לשרוף את התבואה, אז רבי דמודה שלא משלם אלא דמי שעורים בלבד. אלמה אמר למשמע שבעל השדה שהסכים לשמש כשומר, יכול לומר לבעל תבואה, נתיבותא דשרי קיבלה, אני קיבלתי עצמי רק שמירה של שעורים. אך גם כאן, במקרה שמסר לאישה דינר של זהב, יכולה להגיד, נתיבותא דהב ולא קיבלה, לא קיבלתי עצמי שמירה של זהב. כלומר, בעל השדה הרשה לו להקדיש שעורים ולא חיטים, לכן אם בעל התבואה מקדיש שעורים, חסר אותם בחיטים, בעל השדה לא חייב לשלם על השכבה החיצונה של החיטים. אמר רב, שמעית מילה דרבי יהודה ולא ידענו מהי, אז אומר רב, למדנו במשנה לפי רבי יהודה, אדם חייב לנזקי טמון באש. אז אומר רב, שמעתי דבר שנוגע לדעתו של רבי יהודה, אבל לא יודע מהו. אז אמר שמואל, ולא יודע אבא מה ישמיע למה, אתה לא כבודו, אבא, ככה הוא היה קורא לו, לא יודע מה שמע. לרבי יהודה, הוא הרי שמעת, לרבי יהודה דמי חייב הנזקי טמון באש, עשו תקנת נגזל באישו. כלומר, שמעת שלפי רבי יהודה שמחייב על נזקי טמון באש, חכם עשו תקנת נגזל באישו. מקשת דברים טמונים שניזוק באישו של אדם, עשו תקנת נגזל, כמו שנגזל נשבל מה שנגזל, ופי זה הוא גובה, כך מי שחפציו תמונים הם ניזוקו באש, נשבע מה ניזוק, ופי זה הוא גובה. בדרך אדם לא יכול לגבות ממון שהוא תובע מחברו בלי ראייה, צריך ראייה שמאמתת את הטענה שלו, מוצאים מחברו עליו ראייה, או שנתבע מודה. חכמים תקנו שהנגזל נאמן יישבע במקרים מסוימים, נאמן יישבע על סכום הגזלה וגבות על ידו סכום זה מהגזלן. עכשיו פה אנחנו רואים תקנו את זה גם באש. אז בא אם הם עשו תקנת נגזל במסור או לא, מסור הכוון המוסר, מי שמלשין על ממונו של חברו בפני גויים, וגורם בכך שיקחו את הממון הזה, עלי בדמד אמר לא דעניין דינה דגרמי, לא תיבה אלך את המסור דמי לא דעניין, מי שאומר שלא דנים דינה דגרמי, דינה דגרמי זה בעצם אופנים מסוימים של גרימת נזק, שנחלקות עליהם דנים דינה דגרמי או לא. אז עלי במי שאומר שלא דעניין דינה דגרמי, לא דנים דינה דגרמי, אז ודאי שמסור לא דעניין, גם דעתו אין דנים במקים של מלשינים. הרי לדעה הזו, אם בית מחייבים את המוסר בתשלומי נזק שהוא גרם בלשלתו, כי זה נחשב נזק של גרמי, שלא הזיק בידיים, אלא שהוא עשה גרימת נזק, ולכן אם לא דנים דינה דגרמי, גם פה לא דנים. כל מה שאנחנו שואלים, אלא אי, כי תיבה אלך, אלי בדמנד אמר דנין דינה דגרמי. מי שאומר שכן דנין דינה דגרמי, לדעה הזו בית יכולים לכאורה לדון גם בעניין המלשין, עשו תקן נגזל במסור, דמשתבא ושקיל, שישבר כמה נפסד, ויגבה אותו סכום או לא. עומד כבר תיקו. עכשיו ספק בעניין זה, שמי שחפציו תמונים שנשרפו, נשבע לשוויים וגובה אותו סכום. ההוא גברא דבטש בכספא דחברי, אדם אחד בעט בכספת של חברו, שעד יד בנהר, הוא זרק אותו לנהר, שליח אותו לנהר, עט אמרי ואמר, בא בעליה לפני בית דין והטען, אחי ואחי אבי לבגבר, ככה וככה, היה בתוך הכספת. יעתי לו רשי וכמה יין, בי אין בדין, כי היה גבנה מים, שאל במקרה הזה, יכול הנזק להישבע בדבר הסכום שהפסיד לגבות אותו סכום על פי שבועתו. האם הוא יכול להישבע? תשמע, היה כך וכך בתוך הטבע, ולכן אנחנו רוצים לגבות את זה. אז אמר לי רבינה לרווח הברד רבה, אמרי לה רווח הברד רבה לרווח, שלא אהבל מתנינו, האם זה לא בדיוק המשנה? אז לכאורה זה ברור מהמשנה. כתוב, דתננו, מודים חכמים לרבי יהודה, מדליק את הבירה שמשלם כל מה שבתוכו, שקיים בדרך בני אדם להניח בבתים. לכן ברור שהתקנה שאני זוג גובד שווי התמון שנשרף על ידי שבועה, גם נוהג במקרה הזה. כלומר, במשנה לא מדובר בגביעה על ידי שבועה, על ידי העדים. אבל בכל זאת, מכיוון שלמדנו שעשו תקנת נגזל בתמון לרבי יהודה אפילו בארנק בגדיש, ודאי שעודים שעשו תקנת נגזל בתמון לפי חכמים, באופן שהם מחייבים, כלומר בבירה. זה מה שנאמר פה, שמודים חכמים לרבידו, מדליק את הבירה, שמשנה כל מה שבתוכו וכו'. אז פשוט שהוא נהג גם במקרה הזה, שהיו מטבעות, היו משהו בתוך הכספת. אמר ידק את האינדוזו זה החינמי. אז הוא אמר, אם טען הניזק שהיו מטבעות בטבע, זה נכון. אבל כאן, מה מדובר? כתעין מרגניתה, הוא טוען שמרגניתה בטבע. מה, אם מי מנחין שמרגניתה בכספתה? השאלה אם אנשים רגילים להניח מרגלית בתוך כספת או לא? זו השאלה, עומדת בטייקו, באמת אנחנו לא יודעים. כלומר, צריך להיות מביא מה שאנשים רגילים לעשות. רבשי בעצם יסתפק, לא היה על עצם התקנה, ודאי נתקנה תקנה כזו, לספק על מקרה זה בלבד, האם מניחים, אנשים רגילים להניח מרגליות בכספת? אמר לרבים על הרבשי, טעין קסה בקספה בבירה, אם אדם טוען שהיה לו גביע כסף בבירה שנשרפה, מה עם הדין? אמר לחזיין, הנה שדעמידו, אנחנו צריכים לראות, אם עוד המשיר, דיד לקסה, דקספה שאנחנו בעצם אפשר להעריך שעשוי להיות לו גביע כסף, אינם אין שדמיהם נאו, או שהוא אדם נאמן, דמפקידי אין שגבי שבני אדם מפקידים אצלו חפצים יקר ערך, משתב המשקל, הוא נשבע שנאבד גביע כסף בשריפה, וגובה דמיו, ואילאו לאו כל כמיני, אם לא עשיר, וגם לא נאמן שמפקידים אצל חפצים כאלה, אז גם לא נאמן לגבות השלום על חפץ כל כך יקר, כי לא סביר שיהיה אצלו, ואף אחד לא יפקיד אצלו וכדומה. עכשיו הגמרא עובר לדון בסוגים, בהבדל בין שני סוגי גזלנים. אמר לרבה אחר ברד רבה אביה לרבה, שמה הבדל בין גזלן לחמסן? מה הבדל בין גזלן לחמסן? גזלן, החילוק, אנחנו נראה את זה, אבל גזלן, טוב, הגמרא רק תגיד, אמר לי, חמסן יאיב דמי, גזלן לא יאיב דמי. כלומר רבה שחמסן הוא נותן כסף תמורת החפץ שהוא לוקח, הוא לוקח את החפץ, אבל הוא משלם על זה, כלומר הוא לוקח בחוזקה, החמסן נוטל את החפץ בכוח, בלי רשות הבעלים, אבל משלם, נותן כסף עבור זה, גזלן גם לא משלם על זה, זה ההבדל. אז אמר לי יאיב דמי, אם באמת הוא נותן כסף חמסן כרדה, למה קוראים לו חמסן בכלל? הוא נותן כסף תמורת החפץ, הוא בעצם לא חמסן. ואמר רבונה תלוע וזבין זביני זביני, אם תלו אדם או ציירו אותו, הכריחו אותו בעצם עד שנכנע ומחר מה שתבוא, המכר נחשב מכר, מכר תופס. כלומר, אפילו מחר בכפייה, או זה מכר בכפייה, נחשב מכר. אז ודאי לא נקרא חמסן, אז למה אנחנו קוראים לו חמסן? הוא שילם על זה. עומד בגלל הוקעה שהד אמר רוצה אני, הד לא אמר רוצה אני. כלומר, מה שאמרנו רבונה, זה אמר שאמר רוצה אני למכור את החפץ. וזה, במקרה זה חמסן, לא אמר רוצה אני למכור את החפץ. מה שאמרנו, תלוע וזבין רבונה, זבין זביני, בפועל אמרנו, אני רוצה למכור את החפץ, אבל כמה, במקרה שחמסן, הוא לא רוצה למכור את החפץ, כך שהחפץ, הנוטל לחפץ לא קנה אותו, ולכן הוא ייקח חמסן. כלומר, אתה רוצה להגיד שהמכר נחשב מכר, זה רק אם הוא אמר, הוא רוצה למכור את החפץ, למרות שהכריחו אותו, ועד שהוא נכנע, אבל בפועל הוא אמר, הוא רוצה למכור את החפץ, ולכן המכר תופס פה, הוא לקח בכוח, הוא לא רוצה למכור את החפץ, רק שהביא לו כסף, ושילם על זה. משנה נוספת בתחילת סמכפת המובד, אומרת המשנה, גץ שיצא מתחת הפטיש והזיק. אם יש שם ניצות שיצא מתחת הפטיש שנפח והזיק נכסה אדם אחר, חייב הנפח לשם את הנזק. או גמל שהיה טעון פשטה ועבר בו שתי רבים ונכנס פשטנו לתוך החנות ודלקו בנירו של חנוונים והדליק את הבירה, בא לגמל חייב לשם את הנזק. כי היה צריך, הוא פשע בזה שהטעינה לגמל כמות פשטן כל כך גדולה עד שנכנס לחנות. אבל אם מניח חנווני נירוים בחוץ, בו שתי רבים אז החנווני כבר חייב. הרבי דה אומר, יהיה פשטן עובר בנר חנוכה, שאתה מניח בשטר רבים, אז מניח פטור. כי בנר חנוכה יש מצווה, נניח דווקא בחוץ. מי שניח נר חנוכה בחוץ, הוא עשה כדין וכרשות, כי זה לפרסום הנס. אמר רבינו יש מידי רב, אשמה מינה מידי רבי יהודה, נר חנוכה מצווה להניחה בתוך 10 טפחים מהקרקע. למה? איסא גדלך למעלה מהסם, תגיד שבעצם יכול להניח גם לכתחיל למעלה מהעשרה טפחים. מה אמר רבי יהודה, נר חנוכה פטור? למעלה לכאורה, יכול הניזק להגיד לו, אבל ללנוחי למעלה מהעשרה, למעלה מגמל ורוחבו. אז אתה כן חייב, נכון, היית צריך להניח בחוץ, אבל מכיוון שמותר לעשות זה גם גבוה, היית צריך להניח אותו בגובה כזה, מעל גמל ורוחבו. אליו שמע מינה, כנראה תולמי מזה, מצווה להניחה בתוך 10 טפחים מהקרקע, ולכן הוא פטור. אמרי לא, לעולם ימלך, באמת אפילו למעלה מעשרה. אפשר גם להתחיל להניח, נרחל הוא גם מעלה מעשרה. מה שאמרת, היא באי להנוחה, למעלה מגמל ורוחבו, כיוון זה במצווה כעסי, מכיוון שהוא עוסק במצווה, עשה כל הוא מקיים מצווה בזה שהוא מדליק נרחל הוא בחוץ. אז כולי היילו את רוחו בנן, חכמי לא יטריך אותו כל כך להגביע את הנר למעלה מתנועת העוברים והשבים ברשות הרבים, מעלה מגמל ורוחבו, שמה תרחה מרובה הזאת תביא אותו למנה לגמרי לקיים את המצווה. לכן הוא לא יכול לנזק לבוא בטענה הזאת, אז אפשר להגיד שגם לחתכם מותר מעל 10, בכל זאת אין לו טענה כזאת. אמר, כאן הדרש רב נתן בר מניו משמי די רבי תנחום, נר חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה לקרקע פסולה, כמו דין סוכה או דין מבוי. ובזה סיום פרק שישי, הדרן לך הכונס. בזה מתחיל פרק שביעי, פרק מרובה. הפרק הזה עוסק בהלכות גניבה וגזלה. עכשיו גנב זה מי שנוטל ממון בכוח, כלומר נוטל ממון בסתר, סליחה, שלא בידיעתו, נניח מכניס יד שלו לכיס וכדומה, וגזלן נותן המון בכוח, בגלוי בחוזקה, חטף מידו וכדומה. עכשיו גנב שהעידו עליו שני עדים כשרים שגנב, הוא חייב לשלם לבעלים כפל, נניח גנב דינר, חייב לשלם שני דינרים וכדומה. זה בעצם קנס בגנב. עכשיו בגזלן אין את הקנס הזה. קנס נוסף בגנב זה קנס 4 ו-5. אם גנב שור עושה ושחטו או מכרו, אז חייב לשלם לבעלים פי 4 מדמי השה ופי 5 מדמי השור. המשנה בתחילת הפרק דנה פה בהבדלים בין תשלומי כפל לתשלומי 4 ו-5. אז אומרת המשנה, מרובה מידת תשלומי כפל, מידת תשלומי 4 ו-5. תשלומי כפל שגנב נוהגים במקרים רבים יותר, זה הכל מרובה מידת תשלומי 4 ו-5. מידת תשלומי כפל נוהגת בין דבר שיש בו רוח חיים, בין דבר שאין בו רוח חיים, בכל דבר נוהג כפל אם הוא גנב. ומידת תשלומי 4 ו-5 אינה נוהגת אלא בדבר, אלא בשור ושה בלבד. כפי שמפורש בתורה שנאמר לגבי תשלומי 4 ו-5, כי גנוב איש שור, שור עושה וטווחו מחרו, אז 5 בקר ישלם תחת השור ו4 צאן תחת השה וכו'. אין הגונב אחר גנב בשל תשלומי כפל, כלומר אם גנב חפץ מבית ובא אחר, הוא גנב חפץ, בא אחר מישהו וגנב ממנו, אין הגנב השני משלם תשלומי כפל. זה הגונב אחר גנב, אין הגונב אחר גנב משלם תשלומי כפל, ולא התובח ולא המוכר אחר גנב משלם תשלומי 4 ו-5. עכשיו הגמרא מתחילה, למדנו במשנה, מידת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים, בין דבר שאין בו רוח חיים, תשלומי 4 ו-5 זה רק בשור עושה. ואילו מידת תשלומי כפל נוהגת בין בגנב, ומתואנת על הגנב, תשלומי כפל נוהג בין בגנב ממש, בין בתואנת על הגנב, כלומר בשומר חינם שטוען שהפיקדון נגנב ממנו ונשבע על טענתו, ונמצא שהוא שיקר, שהוא גם צריך לשלם כפל. עכשיו מידת תשלומי 4 ו-5 לא נוהגת אלא בגנב בלבד, לא קטנה, לכאורה יש פה חילוק. תשלומי מידת כפל נוהג בין בגנב שיש בין בגנב בין בתואן טענת גנב, 4 ו-5 לא נוהג אלא בגנב, לא מי שטוען טענת גנב, אבל המשנה לא שינתה את הדבר הזה, משמע שאחרי תשלומי 4 ו-5 נוהגים גם מי שטוען טענת גנב, גם מי שטוען טענת גנב בשור עושה ולאחר מכן טבח אותו ומחר אותו, לכאורה כן נוהג תשלומי 4 ו-5, כי המשנה לא מנתה את זה כהבדל בין תשלומי כפל לתשלומי 4 ו-5. זה מסייע לרבי חייא בר אבא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב בפיקדון ונשבע על כך, נמצא ששיקר, משלם תשלומי כפל וטבח ומחר, משלם תשלומי 4 ו-5, באמת אין הבדל ביניהם. ויגיד אמר יש נוסח שונה, דרך מסעלה מראש שואלים האם זה המשנה שלנו מסייע לרבי חייא בר אבא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב בפיקדון ונשבע על כך, נמצא ששיקר, משלם תשלומי כפל, טבח ומחר, משלם תשלומי 4 ו-5. עומד גמר, זה לא ראיה, מי קטנה, אין בין, לא כתוב במשנה אין בין, אין בין תשלומי כפל תשלומי 4 ו-5, אלא כך וכך. מרובה, כתוב מרובה, כלומר, יש מקרים שבהם מרובים, מרובים, כמו שאמרנו, תשלומי כפל נוהג במקרים רבים יותר. לא באו למנות את כל המקרים. כלומר, מרובה קטנה, תנה ושיער, יכול שתנה שנה חלק מהדברים, ושיער דברים אחרים. אין כאן ראיה ברורה לדברי רבי חייא בר אבא. הגענו לקראת סוף ס"ב עמוד ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.